עירובין, דף צדיק דלד, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ג' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילה התמר. הדרשן הידוע, הגאון הרב יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר שהוא היה בסיביר. השלטון הרוסי הגלה אותו לסיביר יחד עם הרבה מאוד יהודים. גם בסיביר עצמו פעם אחת הענישו אותו, שמו אותו בבית הסוהר. היו שם קצינים, אנשים חשובים באותו בית הסוהר, שגם הם נפלו בשבי. אותם קצינים, אנשים מהשכבה הגבוהה, אנשים החשובים, לא היו מסוגלים לשלוט בעצמם. הם היו משתוללים, צועקים, מקללים, מגדפים. ולהם עצמם היה קשה עם עצמם. לעומת זאת, הרב ישב עם מאור פנים, קיבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו באהבה, בשמחה. הם פענו אליו בקנאה. תגיד, כבוד הרב, איך אתה מסוגל לקבל ב... כזה מין רוגע, דברים כאלה קשים שעוברים עליך. איך אתה שותק? ענה להם הרב, תגידו, כמה שפות אתם שולטים? בכמה שפות? אז אחד אמר, אני בקי ב4 שפות, זה בקי ב7 שפות. כל אחד אמר כמה שפות הוא יודע לדבר, אנגלית, צרפתית, גרמנית. אמר להם הרב, אתכם לימדו לדבר, לקלל, לגדף ב7 שפות. אותי לימדו שלפעמים צריך גם לדעת לשתוק. כשאדם רואה דברים, לפעמים צריך לדבר, אבל צריך גם לדעת את אומנות השתיקה, כמו שנראה בעזרת השם בסוגה שלפנינו. מביאה הגמרא התמר, כותל שבין שתי חצרות. ברגע שיש בין שתי החצרות כותל, זה אומר שכשרוצים לטלטל בני אחת החצרות בשבת, מבית לחצר או מהחצר לאחד הבתים, צריך לעשות עירובי חצרות כל בני החצר. כך בחצר אחת, כך בחצר השנייה, ואי אפשר לערב שתי החצרות יחד, כשהקיר מפריד ביניהם. בני אחת החצרות עשו עירוב, והחצר השנייה גם כן עשו עירוב, כל אחד, כל חצר בפני עצמה. הקיר הזה, טוב, כל מן שהקיר עומד על תילו, בני החצר הזאת מטלטלים, בני החצר השנייה מטלטלים מהבית לחצר, מהחצר לבית, בלי הגבלה, עשו עירוב. אבל בעיצומה של שבת קודש, נפל הקיר המפריד ביניהם. שנפל הקיר בשבת, עכשיו שתי החצרות, חצר אחת. יש בעיה. אם ביום שישי, לפני כניסת שבת, זאת הייתה המציאות שהחצר הזאת היא חצר אחת גדולה, היו צריכים לערב בני שתי החצרות יחד. אבל כאן, הם ערבו כל חצר בנפרד. עכשיו כבר שבת, הם לא יכולים לערב יחד. השאלה היא, האם המציאות שהייתה בזמן כניסת השבת, מאחר ושתי החצרות ערבו כל אחת בנפרד, אז יהיה מותר לכל חצר וחצר לטלטל באותו מקום אפשר החצר שלו, עד הקיר שקשור לחצר השנייה, וכן החצר השנייה מותר לטלטל בחצר שלה עד הקיר של החצר הראשונה, כמו המצב שהיה בזמן כניסת השבת, או שמאחר והמציאות השתנתה, ועכשיו יש כאן חצר אחת גדולה, והם לא ערבו יחד בני החצר, בני כל החצר, אז אסור להם יותר לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר לבית. יש בזה שתי דעות. רב אמר, אין מטלטלים בו אלא ב4 אמות. אתה לא יכול לטלטל בכל החצר, אלא רק 4 אמות. למה? המציאות השתנתה, אתה צריך לקבל את המציאות כפי שהיא עכשיו. ועכשיו יש לך פה חצר גדולה, שיש הרבה שכנים ששותפים בחצר הזאת, ורק חצי מהשכנים ערבו בפני עצמם. החצי השני ערבו בנפרד בפני עצמם, הם לא ערבו יחד. אז נכון שבכניסת שבת זה שכל חצר ערבה בפני עצמה זה היה מצוין, כי זה היה שתי חצרות נפרדות, אבל עכשיו המציאות השתנתה, העירוב כרגע התבטל, ומעכשיו עשו לטלטל בחצר יותר מ-400. על אף שאנחנו יודעים שגם בחצר שלא ערבו, לא ערבו. בכל זאת, כלים שבכניסת השבת היו בחצר, מותר לטלטל אותם בכל החצר, מותר אפילו לטלטל אותם לחצר אחרת לפי דעתו של רבי שמעון. הסיבה שכאן, לפי דעתו של רב, אסור לטלטל את הכלים יותר מ-400, מדובר מחמת ששתי החצרות, כל החצר ערבה. ורב הולך לשיטתו שהוא סובר, שברגע שהחצרות ערבו זו עם זו, אז אסור להוציא כלים מחצר אחת לחצר אחרת. כי ברגע שבני החצר ערבו, מותר הרי להוציא כלים מהבית אל החצר עכשיו. אז אולי יש לך בחצר כלים של הבית. ואם אני אתן לך לטלטל מחצר לחצר, אולי תטלטל גם כלים שבזמן כניסת שבת שבתו בבית, והוצאת אותם אל החצר, אולי עכשיו אתה תלך ותטלטל אותם לחצר אחרת, שזה בוודאי עשו. אז לכן, לפי דעתו של רב, בשיטתו של רבי שמעון, אסור לטלטל אפילו כלי חצר, אפילו בחצר עצמה יותר מ-400. ושמואל אמר, בזמן כניסת שבת, עשו עירוב שתי החצרות? היה מותר לכל אחד מהם לטלטל בחצר? כיוון שהותרה החצר בזמן כניסת השבת, החצר מותרת לכל השבת. ולכן זה בין חצר אחת מטלטל בכל החצר. מה שהיה החצר המקורית עד המקום של המחיצה, עד מקום עיקר המחיצה, איפה שהייתה המחיצה. וכן זה בין החצר השנייה מטלטל עד מקום עיקר המחיצה. זאת אומרת, אנחנו אומרים שבת כשהיא נכנסה, כיוון שהותרה, הותרה. מה שהיה בזמן כניסת שבת, נשאר לכל השבת. בזמן כניסת שבת היה פה מחיצה, וכל בני החצר ערבו, בני חצר אחת ובני חצר אחרת, ולכן היה מותר להם לטלטל כל אחת בחצר שלה. גם עכשיו מותר לכל אחת מהחצרות לטלטל במקום איפה שהיה החצר שלה. כמובן שיסו לטלטל מחצר לחצר אחר. בכל אופן, דעתו של רב, שמכיוון שהמציאות השתנתה, גם ההלכה השתנתה. כיוון שהכותל שבין שתי החצרות נפל, אסור לטלטל בחצר אפילו באותה חצר. מאיפה נאמרו דבריו של רב? זה לא שהוא אמר אותם פעם בצורה מפורשת. ועד הרב לא בפירוש התמר, הוא לא אמר את ההלכה הזאת בתור הלכה, אלא מתוך מעשה שהיה, הבינו החכמים והתלמידים שזו דעתו, מכלל ההתמר, מה היה המעשה? דרב ושמואל אבויית ויבאו חצר. שבת, רב ושמואל ישבו יחד בחצר. נפל גודה דביני ביני. היה סמוך לחצר הזאת, הייתה חצר אחרת, ובין שתי החצרות הפריד קיר. ולפני שבת עשו עירוב חצר אחת, והחצר השנייה, כל חצר בפני עצמה. עכשיו כשהקיר נפל, אמר לו שמואל, לבני החצר, הקיר נפל? אז תעשו במקום זה איזשהו וילון, תשימו שם איזשהו מחיצה. שקולו גלימה, נגידו בה. קחו תלי, תניחו אותה במקום של המחיצה, כדי שתהיה איזושהי מחיצה בין שתי החצרות, ולא, שתי החצרות לא יהיו פרוצות זו לזו, זו לזו. רגע, מאיפה אני אקח את הטלית? לא משנה, הנה, יש פה טלית בחצר, קח את הטלית הזאת, שים אותה. איך אני אקח את הטלית הזאת, היא 400? איך אני אטלטל פה בחצר? הרי הקיר נפל. שמואל סובר שמותר לטלטל, כיוון שהחצר הותרה בכניסת שבת, נשארת מותרת. לכן אמר, קח את הגלימה, תפרוס אותה בתור מחיצה, בין החצר הזאת לבין החצר ההיא. כשרב ראה, ששמואל נתן הוראה לטלטל בחצר, לשים וילון, לשים מחיצה, מאוד הקפיד. האדרין הוא רב להפי. הוא סובב את הפנים שלו מהם להראות שהוא כועס, הוא לא מקבל את ההוראה הזאת. לפי דעתו של רב, פה אנחנו רואים שהוא סובר, אין דבר כזה שבת כיוון שהותרה הותרה. בזמן שכניסת שבת היה פה כותל והרבו כל חצר בפני עצמה לכם, והיה מותר להם לטלטל, אז עכשיו נשאר להם היתר לטלטל, לא? כיוון שהמציאות השתנתה, עכשיו אסור לטלטל בחצר. איך אתה נותן הוראה לבן אדם, לך, קח תלי, תפרוס אותה? רב סבר שזה אסור. אמר לו שמואל, בדרך צחות, ככה מסבירים, אי כפיד אבא, כוונה לרב, אם רב מקפיד על מה שאנחנו עושים, שקולו הם ינאי וכתרו בה. קחו את החגורה של רב ועם חגורה שלו בעצמו, תקשרו את התלית שתשמש לנו כמחיצה בין שתי החצרות. זה כל כך ברור שזה מותר לטלטל בחצר למרות שהמחיצה נפלה. שואלת הגמרא ולשמואל, למה לי ה? בשביל מה שמואל היה צריך לתלות תלית בין שתי החצרות במקום של הקיר? הרי לפי דעתו האמר שגם בלי תלית זה מטלטל עד עיקר מחיצה, וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. מה, אתה צריך לעשות פה מחיצה בשתי החצרות, כאילו להחזיר את המצב לקדמותו, שבזמן כניסת שבת היה מחיצה, ומכיוון שמחיצה נפלה, אתה רוצה להחזיר את המחיצה? לא צריך, גם בלי שתהיה מחיצה, אתה יכול לטלטל בכל חצר וחצר בפני עצמה, כמו שטלטלת עד עכשיו, שמה אתה צריך לעשות מחיצה חדשה? תרץ את הגמרא, שמואל, אביד לצניות הבעלמה. מה שהוא אמר, לתלות את התלית, זה רק בשביל שיהיה פרטיות. בני חצר אחת רגילים להשתמש בחצר, שלא מסתכלים לתוך החצר שלהם, בני החצר השנייה. ובני החצר השנייה גם כן רגילים להשתמש בחצר השנייה, בלי שהחצר הראשונה מסתכלת להם לתוך החצר. זה ככה, היה להם יותר נעים שיהיה ביניהם איזושהי מחיצה. זה גם מסביר שהתיר לשים מחיצה בין שתי חצרות בשבת עצמה, איך הם פה בעיה עם שום בניין, בניית אוהל, אלא שמכיוון שזה היה וילון, וזה לא היה מחיצה, המטרת, יש מושג שמחיצה שמתירה, בלי המחיצה היה משהו אסור, ועל ידי המחיצה נהיה פה משהו מותר, מחיצה כזאת אסור לעשות בשבת. אז כאן כשאנחנו רואים שהוא לא שם את המחיצה בשביל להתיר משהו, אלא הוא שם את המחיצה רק בשביל שיהיה נעים לאנשים, אז דבר כזה לעשות, לפרוס בשבת, אין בזה איסור. שואלת הגמרא, רגע, רגע, רב הביע מורת רוח, הוא סובב את הפנים שלו בכעס, הוא לא הסכים עם הוראה ששמואל נתן בזה שהוא אמר שטלטלו בחצר את הטלית בשביל לעשות את זה בתור וילון. אי סביר על ידי אסיר לימלי. אם רב סובר שאסור לטלטל בחצר עכשיו מכיוון שהכותל נפל, תגיד לשמואל, כבוד הרב, זה אסור. למה הוא שתק? למה אתה שותק? תגיד את הדעה שלך ברמה. מלמדת אותנו הגמרא דרך ארץ. אטרי דשמואל אהבה. כאן רב היה צריך לקחת את אומנות השתיקה. למה? כי מי היה רב המקום? שמואל. שמואל הורה כמו הדעה שלו, ופה היה המקום שלו, היו צריכים לפסוק כמו דעתו. לכן רב לא רוצה להגיד בפורש את דעתו, שהיא נגד הרב של המקום. שואלת הגמרא, אז אם באמת הכל בסדר, ששמואל סובר שמותר לטלטל בחצר למרות שהכותל בין שתי החצרות נפל, ורב צריך לקבל את זה כי ככה זה פה מנהג המקום, אז אי האחים הייתה מאדרינו להפה, אז למה הוא החזיר את פניו? למה הוא הראה שהוא חולק? מתרץ את הגמרא, דלא נאמרו כשמואל סביר עלי. רב היה צריך לנהוג במשנה זהירות, מצד אחד לכבד את מעמדו של שמואל, זה מנהג המקום, כמו שהוא פוסק, כי כאן זה היה המקום של שמואל, ששמואל היה רב המקום. מצד שני, אנשים מסתכלים על רב, הם יודעים שדעתו, שברגע שהכותל נפל, אסור לטלטל בחצר, ואם הם יראו שהוא שותק במקרה שמטלטלים, הם יסברו לומר שאולי הוא חזר בו, והוא גם סובר שמותר לטלטל. בשביל זה הוא צריך להראות שהוא לא סובר ככה. אז מצד אחד הוא שתק משום כבודו של שמואל, מצד שני הוא הראה שהוא חולק, בשביל ללמד את התלמידים שידעו שהוא סובר שאסור לטלטל בחצר כזאת בשבת. אומרת המשנה, חצר שסמוכה לרשות הרבים, והיה הכותל של החצר, מצד אחד הוא חצר, הוא הכותל של החצר, מצד שני הוא הכותל, מצד שני יש את רשות הרבים, שנפרצה לרשות הרבים. הכותל שבין החצר לרשות הרבים נפל. עכשיו, המקום נחשב כרשות הרבים, חידוש גדול. ברגע שהכותל נפל, המקום שעד עכשיו היה רשות היחיד הפך להיות רשות הרבים. המכניס מתוכה, מהמקום הזה, איפה שהכותל נפל, לרשות היחיד, אדם ייקח איזשהו חפץ, לפי אחד הפירושים בגמרא, מהחצר שבה נפל הכותל, ייקח איזשהו כלי, יעקור אותו מהחצר, ויניח אותו בחצר אחרת, ששם הקיר לא נפרץ לרשות הרבים, ושם זה רשות היחיד, הוא יהיה חייב חטאת. עד כדי כך, לפי דעתו של רבי אליעזר, שהוא זה שאומר את המשנה הזאת, את תחילת המשנה, עד כדי כך המקום הזה הפך להיות רשות הרבים, שזה אפילו רשות הרבים מהתורה. וכן, או מי שמוציא מרשות היחיד לתוכה, יהיה חייב, דברי רבי אליעזר. המקום הזה נהיה רשות הרבים. אתה מבין מה קרה פה? חצר שהייתה רשות היחיד לכל דבר, שסמוכה לרשות הרבים, היה ביניהם מחיצה. המחיצה נפלה, זה הפך להיות רשות הרבים. חידוש גדול, רשות הרבים מהתורה. המקום הזה הפך להיות. וחכמים אומרים, לא. מהתורה זה לא נקרא רשות הרבים, זה בכל זאת בבעלות של אדם יחיד. זה נשאר רשות היחיד מהתורה, רק מדרבנן. גזרו שהמקום הזה יחשב רשות בפני עצמה. זה כבר לא נקרא רשות היחיד, כי המחיצה בינה לבין רשות הרבים נפלה. זה נקרא כמו קרמלית, שאסור לטלטל מרשות הרבים לכאן, ולא מרשות היחיד לכאן, ולא להפך, מכאן לרשות הרבים ומכאן לרשות היחיד. מי שמוציא מתוכה לרשות הרבים, או מרשות הרבים לתוכה, פטור. זה אמנם אסור, אבל זה פטור מחטאת, מפני שהיא הפכה להיות כקרמלית, שכל האיסור להוציא משם לרשות הרבים, זה רק מלרבנן. שואלת הגמרא, אבל רבי אליעזר אומר, שהרשות הזאת, שעד עכשיו הייתה חצר, רשות היחיד גמורה, ברגע שהכותל נפל, זה הפך להיות ממש רשות הרבים? ורבי אליעזר, משום דנפרצה החצר לרשות הרבים, אביה לרשות הרבים? למי החצר הזאת שייכת? ליחיד. היא בבעלות של אדם יחיד, היא לא שייכת לרבים. מה זאת אומרת שאתה... אז הכותל נפל, התקנו את הכותל. זה הופך להיות רשות הרבים, מה זאת אומרת? מתרצת הגמרא, אין. לפי התירוץ הראשון, החצר כולה הפכה לרשות הרבים, לפי רבי אליעזר. רבי אליעזר הולך לשיטתו לטעמי דתניא. רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, דין בדיני ממון. רבים שקבעו לעצמם דרך לעבור ברשותו של איזשהו אדם בלי לקבל ממנו רשות. פשוט אנשים פשוט מציאות, עוברים שם. מה, זה הפך להיות מעבר לרבים. נוח לאנשים לקצר שם את הדרך אולי, הפך להיות מעבר לרבים. רבים שבררו דרך לעצמם. מה שבררו, בררו. עכשיו זה בא למקום, בא לשדה, צורך העניין. לא יכול יום אחד להגיד, רבותיי, מה זאת אומרת שעוברים לי פה בחצר? אני יכול להבין מה הרעיון כאן? מה זאת אומרת אתה עובר פה בחצר? זה החצר שלי. יכולים בני רשות הרבים לומר לו, זהו. אתה שתקת, כשהתחילו לעבור, זהו, זה הפך להיות דרך הרבים, אתה לא יכול למחות בנו. אז אם כן אותו דבר, כשהכותל בין החצר לרשות הרבים נפל, הרבים התחילו ללכת בתוך החצר, אז החצר הפכה להיות רשות הרבים. אם אחרים מרשות הרבים, אז זה לא פלא, שאם אדם ייקח מרשות הרבים מפה לרשות היחיד, או מרשות היחיד לפה, יהיה חייב, כי זה רשות הרבים לכל דבר. שואלת הגמרא, רגע. מה זאת אומרת? אנשים עוברים חצר של אדם פרטי, שדה של אדם פרטי, הם הופכים את המקום הזה לרשות הרבים, בלי רשותו? איני? ואמר רב גידל אמר בשם רב, אתה יודע מתי אומר רבי אליעזר שבני רשות הרבים עברו פה, זה הפך להיות רשות הרבים. אז זאת אומרת הם עברו פה, למה הם עברו פה? כל זה שזה הופך להיות רשות הרבים דווקא, והיא שעבדה להן דרך באותה שדה. לא סתם. בגלל שהם גזלנים, ובא לשדה הזה אדם עדין, אדם נחמד, לא רוצה לצעוק. הוא ככה אדם וטרן בממונו, שפל ברך, בשביל זה החצר שלו הופכת להיות רשות הרבים? אולי אם הוא וטרן כן, אבל אם הוא שקט והוא לא ראה צורך למחות, בשביל זה המקום הזה הופך להיות רשות הרבים? לא. לא. הרבים יכולים להמשיך לעבור ברשותו של האדם, וזה יישאר עדיין רשות היחיד. אתה יודע מתי זה יהפוך להיות רשות הרבים? כשבעל המקום יוותר לגמרי. ייתן לאנשים רשות לעבור ברשותו. ברגע שהוא נתן להם רשות, אז זה הופך באמת להיות רשות הרבים. כאן באיזה מקרה מדובר? שהיה דרך הרבים באיזשהו מקום. ואנשים שכחו איפה הייתה דרך הרבים. שכחו. משום זה התשתש כזה. הגשמים הלכו, תשתשו את המקום, ואנשים התחילו לעבור מפה, לעבור משם. לא כל כך כולם עוברים באותו שביל סלול, כי כבר השביל הסלול אולי ככה בלה, התפרק, נחרב, והתחילו לעבור קצת יותר ימינה, קצת יותר שמאלה. לא כל כך ברור בדיוק איפה היה דרך הרבים. וכאן בא ויכוח. הרבים קבעו לעצמם דרך והם הולכים שם. פה זה דרך הרבים, קבעו עובדה. כי דעתם ששם היה דרך הרבים. בא בן אדם אומר, רבותיי, מה אתם עוברים פה? זה המקום שלי. מי המחס למקום שלך? לא, זה לא המקום שלך, פה זה המקום של הרבים. אומר, זה המקום שלי. אומר, אבל היה פה דרך. אומר, לא, הדרך הייתה שם, לא נכון, הדרך הייתה פה. ויכוח, איפה הדרך הרבים עברה? עבדה להם דרך באותה שדה. אז, אם בני רשות הרבים קבעו להם דרך, בררו להם דרך, מה שבררו, בררו, והבעל השדה לא יכול למחות. אבל, לעומת זאת, סתם, אדם נפל לו הכותל של החצר, וחצופים, גזלנים, באו, ליסטים, כבשו, והתחילו לעבור לו בתוך החצר, בשביל זה זה הפך להיות רשות הרבים, בוודאי שלא. אז למה אומר רבי אליעזר במשנה שברגע שנפרצה הכותל של החצר, המקום הפך להיות רשות הרבים? תסביר לי מה הכוונה. רגע. ואם נאבדה דרך באותה שדה, אנשים אומרים, תשמע, פה זה היה השביל. והוא אומר להם, לא, השביל הזה היה שם. אז זה בסדר אם הם בררו לעצמם דרך, אפילו שהבעל השדה טוען שזה לא היה כאן, אלא זה היה קצת יותר, במקום קצת מרוחק יותר. בכל זאת אנחנו מקבלים את הדעה של בני רשות הרבים, אז אולי זה מה שמדובר פה במשנה באמת. וכי תימא אחא נמי, מדובר שנפל הכותל, וכולם ידעו שהיה פה איזושהי דרך של הרבים באזור, כגון שעבדה לה דרך באותה חצר, והמקום של המחיצה, עכשיו לא, אתה לא יודע בדיוק איפה הייתה המחיצה, איפה היה הכותל של החצר. ובני רשות הרבים טוענים, פה זה היה תמיד דרך הרבים. אומר להם, בעל החצר, פה עמד הכותל שלי. זה מקום שלי. יש ויכוח. ההכרעה היא כמו דעת בני רשות הרבים. המקום, איפה שהוויכוח, שבני רשות הרבים טוענים שפה היה תמיד דרך הרבים, על מה אתה מדבר? זה לא היה, הכותל שלך בכלל לא עמד פה, הכותל שלך עמד קצת יותר בצד. הוא אומר להם, מה פתאום? הדרך הרבים הייתה שם יותר בצד. אז כאן היה הכותל שלי. אז מה שבררו בני רשות הרבים בררו, ועל זה אומר רבי אליעזר, שהמקום הזה של הוויכוח, ידם של בני רשות הרבים מעל העליונה, וזה הופך להיות רשות הרבים. אולי נאמר שזה הכוונה, אז זה לא יכול להיות לכאורה. ואמר רבי חנינה, עד מקום המחיצה מחלוקת, הוויכוח שיש לרבי אליעזר עם החכמים, שרבי אליעזר טוען שהמקום הזה רשות הרבים, וחכמים אומרים מה פתאום, זה קרמלית, זה עד מקום המחיצה. מה הכוונה עד מקום המחיצה? מאיפה? מאיפה הוויכוח? ברשות הרבים עצמה בוודאי שאין ויכוח. האם זה של הבן אדם פרטי או שזה רשות הרבים? בוודאי שזה רשות הרבים. איפה הוויכוח? במקום המחיצה? לא, עד מקום המחיצה. מאיפה? הכוונה בכל החצר. רבי אליעזר סובר שכל החצר הפכה להיות רשות הרבים. מה, אתה רוצה להגיד לי שנאבדה להם דרך? איבדו לגמרי את הכיוון. מה, הם סבורים לומר שכל החצר הייתה דרך הרבים? זה בוודאי שלא ייתכן לומר דבר כזה. אלא מה? חייבים להסביר שלפי דעתו של רבי אליעזר, כל החצר כולה היא לכאורה רשות הרבים. למה? מה, בגלל שהם החזיקו ברבים? הרי רבי אליעזר בעצמו אומר, רב אומר בדעתו של רבי אליעזר, שמה שהם בררו, הכוונה, שדווקא אם נאבדה להם דרך באותה שדה, לא מובן, למה רבי אליעזר? אי אפשר להסביר שמה שרבי אליעזר אומר, שהמקום הופך להיות רשות הרבים, זה הכוונה, שיש ויכוח, איפה היה הדרך של הרבים, ובני רשות הרבים גוברים. לא, כי נראה פה שכל החצר כולה הופכת להיות רשות הרבים. למה? מה טעמו של רבי אליעזר? אומרת הגמרא, באמת הוויכוח הוא על המקום של השביל עצמו. בני רשות הרבים טוענים, אתה רואה את המקום הזה? פה היה השביל. אומר להם בעל החצר, מה פתאום? פה עמד הכותל שלי. כאן אנחנו אומרים, אומר רבי אליעזר, שהמקום הזה שעליו מתווכחים, ידם של בני רשות הרבים על העליונה והופך להיות רשות הרבים. אבל לא כל החצר. ואם כן תשאל, הרי רבי חנינה אומר, עד מקום המחיצה המחלוקת, הכוונה, כל החצר עד מקום המחיצה. אמרת, לא, לא זה צריך לגרוס בדברי רבי חנינה, אלא אימה, צריך לומר שדברי רבי חנינה, על מקום המחיצה המחלוקת. שהוויכוח הוא רק על אותו מקום שבו עמדה המחיצה. בני רשות הרבים טוענים, אתה יודע, אתה רואה פה את המקום הזה? כאן היה דרך הרבים. אומר להם, בעל החצר, כל כך מהר שכחתם? פה עמדה המחיצה, זה המקום שלי. אומרים לו, לא פה עמדה המחיצה, המחיצה עמדה קצת יותר הצידה. ועל השטח הזה, של הוויכוח, ידם שבני רשות הרבים העליונה, אומר רבי אליעזר, יש למקום הזה דין של רשות הרבים, שלא תעיז לקחת חפץ מרשות היחיד ולהניח פה, או לקחת מפה חפץ להניח ברשות היחיד. זה הסבר ראשון. הסבר בסדר, הסבר שככה מתקבל. הסבר שני, והיא באה את אימא. באמת, כולנו יודעים בדיוק איפה הייתה המחיצה. אין על זה שום ויכוח. רק מה? כעת, מכיוון שמחיצה נפלה, אז המקום הזה הפך להיות מקום צידי רשות הרבים. עוברים פה בני רשות הרבים. עד עכשיו היה פה קיר, אז אף אחד לא יכל ללכת. ברגע שהקיר נפל, בני רשות הרבים מדי פעם נדחקים למקום הזה גם. ובצידי רשות הרבים כמפלגי. כשיש שטח בצידי רשות הרבים, האם יש לו דין של רשות... עכשיו, השטח הזה שבצידי רשות הרבים, לא עוברים שם הרבים בדרך כלל. רק לעתים נדירות, האנשים נדחקים ועוברים באותו שטח שצידי רשות הרבים. שם הוויכוח ביניהם. צידי רשות הרבים, זה מקום כזה שהרי נוסעים בזמנם, בזמן התנאים, בזמן הגמרא, היו ברשות הרבים עוברים קרונות, עגלות, היו עוברים במהירות. לפעמים הנהג שהנהיג את, את החמור או את הסוס או את הגמל או את מה שרק הנהיג, הוא לא היה מספיק ערני. והחמור קצת נטע, או הסוס קצת נטע הצידה, ואז הוא דפק את הדופן הימני, דפק את הדופן השמאלי. לפעמים החמור עצמו ככה, מתוך העדף, נתקע באיזשהו קיר. זה יכול לגרום לנזקים כבדים מאוד לקירות שבצדדים. בשביל זה היה דבר שככה היו מתכננים את הערים, את הכפרים, את היישובים, שדרך הרבים, בין דרך הרבים לבין הבתים, לבין החצרות, יש איזשהו שטח צידי רשות הרבים. היו מעמידים שם מין עמודים כאלה נמוכים, של המקום שבצידי רשות הרבים לא נכנסים העגלות והקרונות, כדי שלא יבואו לדפוק את הקירות, לא יבואו להתחכך בקירות ולהרוס אותם. רק מה, בפועל זה היה נחשב רשות הרבים. בשביל זה, לפעמים היו נדחקים שם ונכנסים. יש ויכוח רבי אליעזר וחכמים, האם השטח של צידי רשות הרבים נחשב רשות הרבים או לא? זה הוויכוח. עכשיו, במקרה שלנו, שנפל הכותל, אז נכון שזה שטח של אדם פרטי המקום הזה, אבל כיוון שרבים נדחקים בצד הזה, זה נקרא גם צידי רשות הרבים. אז פה הוויכוח. האם יש לו דין של רשות הרבים שזה דעתו של רבי אליעזר, או שזה דין קרמלית שזה דעתם של החכמים? רבי אליעזר סבר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו, ורבנן סבר צידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו. כי בדרך כלל, הרבים לא משתמשים בצידי רשות הרבים. אז יש לזה דין, לא כרשות הרבים. שואלת הגמרא, רגע, רגע, רגע. אז אם אני מבין נכון, הוויכוח של רבי אליעזר וחכמים זה מה הדין של צידי רשות הרבים, נכון? אז אני הייתי כותב את המשנה בצורה מאוד פשוטה. צידי רשות הרבים. המכניס מתוכה לרשות היחיד או מרשות היחיד לתוכה, חייב, דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים, פתום, פני שקרמלית. למה במשנה לא נאמר צידי רשות הרבים, אם זה הוויכוח? מה אתה צריך לדבר על איזשהו מקרה שהיה קיר שנפל, ועכשיו יש לו דין של צדי רשות הרבים, למה אתה צריך להגיע לאיזושהי דוגמה צדדית? דבר על, על עיקר הדין של צדי רשות הרבים. עונה הגמרא, תראה, זה נכון שהוויכוח בין רבי אליעזר לחכמים זה על כל צידי רשות הרבים שבעולם. האם יש לו דין של רשות הרבים או לא? אז אתה שואל אותי למה הם התווכחו דווקא על הכותל שנפל בחצר שהוא סמוך לרשות הרבים? אני אגיד לך למה. מה אתה מציע לי? שאני אביא את המחלוקת שלהם על צידי רשות הרבים סתם? האם זה רשות הרבים או לא? יש לי בזה בעיה גדולה, למה? יפליגו בצידי רשות הרבים באלמה, אם רבנן היו אומרים סתם צידי רשות הרבים, אין לו דין של רשות הרבים. אבא אמין אמרינן, כי פליגי רבנן עלי דרבי אליעזר. אתה יודע למה לפי רבנן, המקום הזה אינו נחשב רשות הרבים, צידי רשות הרבים? אני מילי, כי איך הדעי, כי חיפופי. החיפופי, הכוונה, מה שאמרנו, עמודים נמוכים כאלה, בין רשות הרבים לבין הבית, והשטח שבין העמודים לבין הבית, נחשב צידי רשות הרבים. היה מין עמודים, בצידי רשות, היה צידי רשות הרבים ורשות הרבים, ובין צידי רשות הרבים לרשות הרבים היו כאלה עמודים שמנעו מהקרונות, מהעגלות, להתחכך בכותל. עכשיו, צידי רשות הרבים סתם, יש בדרך כלל מין כאלה גדרות, אבנים ודברים מעין אלה בצד, שמונעים מבני רשות הרבים להיכנס לצדי רשות הרבים. אז סוברים חכמים שצדי רשות הרבים, מכיוון שלא נוח להיכנס אליהם רשות הרבים, אין להם דין של רשות הרבים, והם חולקים על רבי אליעזר שסובר שהם כן רשות הרבים. אבל היך דלקא חיפופי, אם אין אבנים, אם אין עמודים בצדי רשות הרבים, ונוח לבני רשות הרבים להידחק לשם, האם המודולי, אולי הם גם מסכימים שזה נקרא רשות הרבים, כי אתה עכשיו בדרך ברשות הרבים. הכל פתוח לכל המרחב. לא, 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 רגע, אם אתה הולך בצדי רשות הרבים, זה לא רשות הרבים פה, זה כמובן, למה? מה ההבדל? למה שצדי רשות הרבים לא יחשב רשות הרבים? אם יש לי פה אבנים שמונעות ממני, שמונעים ממני להיכנס אל צדי רשות הרבים, אז אני מבין למה הדין של הרשות, של דרך הרבים, זה דין כזה שהוא רשות הרבים גמור, והצדי רשות הרבים הדין שלו שונה, כי יש פה גם כן מניעים שמפרים לי להיכנס אל צדי רשות הרבים, אז זה הופך את המקום למקום אחר. אבל ברגע שהכל פתוח, אין אבנים, אין מכשולים שמונים ממני להגיע לצידי רשות הרבים, אז במה צידי רשות הרבים שונים מכל רשות הרבים? אולי רבנן יסכים עם רבי אליעזר שצידי רשות הרבים נחשב רשות הרבים? בשביל זה המשנה אומרת, דע לך שגם אם היה כותל בין חצר לרשות הרבים, והכותל נפל, ועכשיו המקום של הכותל הוא מרחיב את רשות הרבים, ובני רשות הרבים עוברים שם, היית חושב שזה צידי רשות הרבים כזה שנוח לעבור בו, שהוא יחשב רשות הרבים אפילו לפי חכמים, שזה חכמים חשוב להם לחלוק על רבי אליעזר גם כאן, ללמד אותנו שגם אם הם פה אבנים שמונעות מבני רשות הרבים להתחכך בקטלים, ולהיכנס לצידי רשות הרבים, בכל זאת זה נחשב דין של צידי רשות הרבים, וזה לא רשות הרבים לפי רבנן. כמה שמלה, כן. שואלת הגמרא, בסדר, זה פירוש משכנע, פירוש טוב, אבל זה לא מסתדר עם הלשון של המשנה. המשנה אומרת, רבי אליעזר, מה הוא אומר? כשיש הכותל של שבין החצר לרשות הרבים שנפרצה, אז המכניס מתוכה. מה זה מתוכה? מאיפה? מהמקום איפה שעמד הקיר? זה נקרא מתוכה? כשאתה אומר מתוכה, זה הכוונה מתוך החצר לכאורה. והמתוכה גם אמר, ואם כל הוויכוח זה רק על המקום איפה שהכותל עמד, איפה שהקיר עמד, מחיצה עמדה, אז תגיד, מכניס ממנה לרשות היחיד. מה זה מתוכה? מתוכה כמובן שזה בתוך החצר. זאת אומרת שבגלל שעכשיו המחיצה נפלה, אני מבין שכל החצר הפכה להיות רשות הרבים, לא רק המקום של המחיצה. עונה הגמרא, תראה, אתה צודק בדיוק שלך בלשון, אבל פה זה לא המקום לדייק בלשון, כי מכיוון שרבנן דיברו ואמרו לשון מתוכה, אז גם רבי אליעזר השתמש עם המילה מתוכה, אבל באמת לא צריך לגרוס מתוכה, אלא היה באמת יותר מתאים לכתוב כאן, אם היית מדקדק ממנה, לא מתוכה. רק היידי דאמרו רבנן מתוכה. אגב, שרבנן אמרו המכניס מתוכה לרשות היחיד, ושם הכוונה שכל החצר דינה ככרמלית. עד עכשיו כשהיה מחיצה בין החצר לבין רשות הרבים, היא הפכה את החצר לרשות היחיד, המחיצה הזאת. אבל ברגע שהמחיצה נפרצה, אז הדין של החצר כבר לא רשות היחיד, אלא כל החצר קרמלית. אז לכן מי שמוציא מהחצר אל רשות הרבים או אל רשות היחיד, אז נחשב כמו אדם שמוציא מקרמלית, שזה כתוב מתוכה, כי שם באמת מדבר על כל החצר. כיוון שרבנן צריכים לומר את הלשון מתוכה, אמר אי הוא נמי מתוכה, אז גם רבי אליעזר השתמש עם המילה מתוכה, אבל באמת רבי אליעזר לא התכוון על כל החצר, אלא רק על מקום המחיצה. שואלת הגמרא, החצר כולה, חצר שהקיר שלה, שבינה לבין רשות הרבים נפרץ, מה הדין של החצר כולה? כולם מודיעים שיש לה דין של קרמלית, היא כבר לא רשות היחיד, כי היא פרוצה לגמרי לרשות הרבים. זאת אומרת שבזה אין ויכוח. במה הוויכוח? רק לגבי המקום של המחיצה. חכמים סוברים שגם במקום המחיצה יש לו דין של קרמלית. לעומת זאת רבי אליעזר אומר לא, זה כבר צידי רשות הרבים, יש לו דין של רשות הרבים. אז איפה הוויכוח? על מקום המחיצה. שואלת הגמרא ורבנן, אמר רבי אליעזר, הוא מדבר רק לעניין צידי רשות הרבים, שבמקום הזה נחשב רשות הרבים. למה הם צריכים לדבר איתו על כל הר החצר? ומאדרלי אין הוא מתוכה? הם עונים לו, מה הדין של כל החצר? שכל החצר נקראת קרמלית, ולכן מתאים הלשון מתוכה, מתוך כל החצר. אמנם אנחנו מסכימים שכל החצר כולה נחשבת קרמלית, ומי שמוציא מהחצר אל רשות הרבים, זה אסור, כי זה קרמלית, זה רשות הרבים, ומי שמוציא לרשות היחיד זה גם אסור, כי קרמלית היא רשות בפני עצמה, ואסור גם להוציא ממנה לרשות היחיד. אבל הרי על החצר אין בכלל ויכוח. כל הוויכוח זה על המחיצה. אז בשביל מה החכמים משתמשים עם המילה מתוכה, שמשהו מזה שהם מדברים על החצר כולה, כשעל החצר אין שום ויכוח. עונה הגמרא, נכון, רבי אליעזר דיבר רק על המקום של המחיצה. למה חכמים בכל זאת ענו לו בנוגע לדין של כל החצר? הכי כאמרי לי, רבנן לרבי אליעזר, זה מה שהם אמרו לו. יש דבר שאנחנו מסכימים, נכון? לעניין החצר כולה שיש לדין של קרמלית, נכון? מי לא קמודית לן, היכה דטלטל, מתוכה. מתוך החצר, לא ממקום המחיצה. אדם שטלטל מתוך החצר לרשות הרבים, ומרשות הרבים לתוכה, וכי אתה לא מודה לנו דה פטור, שהוא יהיה פטור, זה קרמלי. בני שהיא קרמלי. נכון, רבי אליעזר מודה. אם כן, צידי רשות הרבים נמי לא שנה. גם צידי רשות הרבים יש לדין של קרמלי. לעומת זאת, למה רבי אליעזר חולק? רבי אליעזר סובר, מה אתה משווה צידי רשות הרבים, המקום של המחיצה, לבין שאר החצר? הטעם. בתוך החצר, אני מסכים איתכם שזה נחשב קרמלית. אתם יודעים למה? לא כדרסי לרבים. כשאנשים עוברים ברשות הרבים, אין להם את החוצפה הזאת להיכנס לתוך החצר של האחרים, של מישהו אחר. במקום של המחיצה עצמה הם מתחכים לפעמים ועוברים על המקום של המחיצה, אבל לתוך החצר הם לא נכנסים. אז לא דורסים רבים בכל החצר, לכן היא נחשבת קרמלית. אבל האחה פה, המקום של המחיצה עצמה, כדרסי לרבים. אנשים לפעמים עוד דורסים שם. לכן, כיוון שבני רשות הרבים דורכים במקום שהיה הקיר, אז לכן כשהקיר נפל, יש לו דין של רשות הרבים לפי רבי אליעזר. אומרת המשנה, חצר שבכניסת שבת היה מחיצה בין החצר לבין רשות הרבים, או יש גורסים לאו דווקא לרשות הרבים, אלא בכלל היה איזושהי מחיצה בינה לבין המבוי, בינה לבין חצר אחרת. ובני החצר עשו את התיקון שהם צריכים לעשות, עשו ביניהם עירובי חצרות, התארגנו, באה נכנסה שבת המלכה, שלווה נסוכה על פני כולם, יכולים לקחת את הסידור מהבית, טלטל אותו בחצר, אל בית הכנסת שנמצא באותה חצר. כל שלווה בהרמונותייך, הכל בסדר. והנה בשבת עצמה נפרצה החצר. אז יש גורסים לרשות הרבים, אבל יש גורסים בלי לרשות הרבים. בכל אופן החצר נפרצה, לא משנה, נפרצה למקום האסור לה. אז, האם אנחנו מתירים כבר, מכיוון שבכניסת שבת היה מוטל טלטל בחצר, ההיתר הזה ממשיך? אז לפי דעת התנא הראשון, רבי יהודה, אנחנו אומרים שמכיוון שבכניסת שבת היה כאן את המחיצה, אז מתוך שהחצר הותרה בכניסת שבת, היא הותרה לכל השבת. המשנה מוסיפה שמדובר פה שהחצר נפרצה משתי רוחותיה. הגמרא תתבונן בזה, למה צריך שהיא תיפתח משתי צדדים? שאין לה מחיצות בשני צדדים. מספיק שאין מחיצה בצד אחד לכאורה. הגמרא תדון בזה. וכן אותו דבר בית, שהיה פתוח לרשות הרבים נאמר, ובשבת, בכניסת שבת היה מחיצות טובות, והוא נפרץ בשבת עצמה לרשות הרבים. אז גם כן, לפי דעתו של רבי, של רבי יהודה, מכיוון שבכניסת שבת היה מוטל טלטל שם, זה נשאר ביתרו. גם כאן כתוב משתי רוחותיו. וגם על זה כמובן הגמרא תבאר למה צריך דווקא שזה נפרץ משתי רוחותיו, למה זה לא מספיק חמור כשהוא נפרץ מאחד הצדדים. וכן, מבוי, שזה כניסה מרשות הרבים נכנסים למבוי, שפתוחים אליו חצרות, שבחצרות פתוחים בתים. מבוי, חכמים תקנו שיהיה הדרך שיהיה מוטל טלטל בו בשבת, זה על ידי שאו שיעמידו לו קורה מעל המבוי, מעל הפתח של המבוי, או לכי באחד מהצדדים של הכניסה למבוי, בצד ימין למטה או בצד שמאל, לכי עומד כזה. ותקנו על ידי קורה, על ידי לכי, ולכן מוטל טלטל במבוי. ובעיצומה של השבת, ניטלו קורותיו או לחייו. אז מכיוון שבכניסת שבת היה מותר לטלטל שם כי זה היה מתוקן, אז הם מותרים כבר באותה שבת. אבל זה דווקא באותה שבת, כי מכיוון שבשבת הותרה החצר, הותר המבוי, אז זה כבר נשאר מותר לכל השבת. אבל לקראת שבת הבאה צריך לארגן את המקום שוב. צריך לתקן את הכותל, צריך לסדר את הקורה, צריך לסדר את הלכי, כי שבת הבאה, אם להישאר ככה, אסורים לעתיד לבוא. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, בעצם הגמרא מוקימה שרבי יוסי סובר שזה כבר אסור לאותה השבת. אבל איך הוא מנסח את הדעה שלו? הוא אומר ככה, אם מותרים לאותו שבת, כמו שאומר רבי יהודה, שמכיוון שבכניסת שבת זה כבר היה בסדר, זה כבר נשאר בסדר לכל השבת, זה צריך שזה יהיה מותרים גם לעתיד לבוא, זה צריך גם להיות טוב לשבת הבאה. אבל מציאות, שהם אסורים שבת הבאה, כי הרי רבי יהודה גם מודה לזה, אז אם אסורים לעתיד לבוא, אסורים כבר גם לאותו שבת. אנחנו לא אומרים שבת כיוון שבזמן, זה היה מותר לטלטל, אז זה כבר נשאר מותר לטלטל כל השבת, אלא בכניסת שבת, המקום היה מתוקן, היה מחיצות, אז היה מותר לטלטל. ברגע שהמחיצות נפלו, אז אסור לטלטל. כך סובר רבי יוסי. עכשיו הגמרא דנה, למה צריך להגיע לזה שהחצר נפרצה בשתי צדדים? במה הסכינה? מה הרוחב של הפרצה? אנחנו יודעים שפרצה עד 10 אמות לא נקראת פרצה, זה נקרא פתח. אז האם זה פרצה או שזה פתח? אי למה ב-10, אם בעצם הפרצה פה היא עד 10 אמות, שזה לא נקרא פרצה, זה נקרא פתח. אז אם כן, זה לא נפרץ לרשות הרבים, אז עדיין נשאר פה מחיצה. אז מה ישנה מרוח אחת? למה אם הפרצה נפרצה בצד אחד, אתה אומר שזה עדיין לא אוסר, כי הרי כתוב רק בשני צדדים. דאמר, פיתחו, כי אתה אומר, זה לא פרצה, זה פתח, וזה לא אוסר לטלטל באותה חצר. אז למה, אם זה נפרץ בשני צדדים, אתה אומר שזה כבר נחשב פרצה? אז יש פה פתחים בשני צדדים. הרי ידוע שבאוהל של אברהם אבינו היה פתח בכל ארבע צדדים, ארבעה צדדים, אז מה הבעיה אם יש פתח בשני צדדים? מה הבעיה? משתי רוחות נמי פיתחו, אז יש פתח בצד הזה, יש פתח בצד השני. אם עד 10 אמות פרצה, לא נקרא פרצה, אלא פתח, אז גם אם יהיה את זה בשתי צדדים, שני צדדים, זה עדיין יחשב פתח, זה לא נחשב פרצה. אלא מה אתה חייב לומר שמדובר פה שזה פרצה? זה לא עד 10, זה יותר מ-10. אז היא אחי, אפילו מרוח אחת נעמי, ברגע שיש פה פרצה, אפילו בקיר אחד, יותר מ-10, פרוץ לרשות הרבים. אז אם כן, המקום הזה כבר אסור לטלטל בתוך החצר, למה צריך להגיע לשני צדדים? שתי רוחותיה. תרץ את הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב, לעולם מדובר פה בפרצה ב-10 אמות. מה ששאלנו, אז זה פתח. אם זה נקרא פתח בצד אחד, זה גם פתח בשני צדדים וגם בשלושה צדדים. אז למה אתה אומר שאם זה נפרצה מחיצה בשתי רוחותיה, אז זה אוסר את החצר כי היא פרוצה לרשות הרבים? למה? אז יש לך פתח לרשות הרבים. למה שיהיה אסור לטלטל בחצר? התשובה היא, זה לא פתח. ברגע שזה נפתח בשני צדדים, זה לא פתח. למה? כגון שנפרצה בקרן זווית. בקרן זווית? בפינה של החצר, קצת בקיר זה וקצת בקיר שכנגדו, זה כבר לא נקרא פתח. למה? דה פיתחה בקרן זווית לא אב דה אינשי. זה לא דרך של אנשים לעשות פתח בקרן זווית. עושים את זה בדרך כלל באחד מהצלעות, אחד מהפינות של הקיר. לא עושים את זה בזווית של הבית. עמדנו במשנה, לפני שהגמרא תביא את התירוץ השני לגבי חצר, למה צריך שיהיה בשני רוחותיה, תירצנו את התירוץ הראשון, תירוצו של רב, שמדובר פה בפרצה של עד 10 אמות. תכף הגמרא תביא את התירוץ של שמואל, שמדובר פה בפרצה אפילו יותר מ-10, והגמרא תתרץ, למה באמת צריך להיות לשתי רוחותיה. לפני כן הגמרא מביאה את ההסבר של רב, גם לגבי בית, למה שם גם צריך שזה יהיה נפרץ משתי רוחותיו. למדנו במשנה וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, אז מכיוון שזה נפרץ לרשות הרבים, עשו לטלטל בבית הזה, כי הוא פרוץ לרשות הרבים. גם פה נשאלת השאלה, מה ישנה ברוח אחת? למה אתה צריך להגיע לזה שהבית נפרץ משתי רוחותיו? אם זה נפרץ רק ברוח אחת, למה אתה אומר שעדיין יהיה מוטל טלטל בבית? הרי זה נפרץ לרשות הרבים. אבל כן, אני רוצה להגיד לך משהו. יש הלכה שכשיש גג ישר ויש את האובי של הגג עצמו, אני אומר שהאובי של הגג פי תקרה כאילו יורד ללמטה, כאילו הופך להיות קיר. הלכה למשה מסיני. פי תקרה יורד וסותם. אז אתה מבין, אם נפרץ לך קיר אחד של הבית לרשות הרבים, בעצם הוא לא נפרץ. כי תסתכל שנייה למעלה, אתה רואה את האובי של התקרה? הוא ישר, זה תקרה ישרה, וגם האובי שלו ישר. אני אומר שכאילו האובי הזה של התקרה כאילו יורד, כאילו הוא קיר, יורד וסותם. ולכן זה נקרא שיש פה מחיצה. בסדר גמור. רגע, ואם יש פה שתי מחיצות שנשברו, גם תגיד פי תקרה יורד וסותם בשתי המחיצות? משתי רוחות נמי להם הפי תקרה יורד וסותם? אז אם כן, גם אם זה נפרץ לרשות הרבים, צריך שיהיה מוטל טלטל פה בתוך הבית? גם כאן רב מתרץ. יש פה שני תירוצים, תירוץ הראשון מתרץ רב. אמרי דבי רב, בית מדרשו של רב אמרו משמי דרב. מדובר פה כגון שהבית נפרץ בפינה, בקרן זווית. חלק בקיר הזה, חלק בקיר השני. בפינה. וכן, עכשיו, אפילו אם הפרצה היא רק עד 10 אמות, זה לא נקרא פתח, למה? כי אמרנו פתח בקרן זווית אנשים לא עושים. אז תגיד, מה הבעיה? תגיד, פי תקרה יורד וסותם. הרי יש את האובי של התקרה, מה שאמרת קודם. התשובה היא, וקירויו באלכסון. התקרה בעצמה גם כן לא ישרה. אתה מבין, יש פה שני דברים עקומים. גם הפרצה עקומה, היא נפרצה בקרן זווית, והתקרה בעצמה היא באלכסון, כמו גגות רעפים כאלה שהולכים באלכסון. לכן, אני לא אומר בקיר של אלכסון, פי תקרה יורד וסותם, כי הרעיון של פי תקרה זה כשהתקרה היא ישרה. ואז אני אומר, הצד של התקרה שהוא ישר מלמעלה ללמטה, הוא כאילו ממשיך עד ללמטה למטה. כאילו, התקרה היא ישרה בכל העובי שלה, מלמעלה למטה עד כל העובי, אז אנחנו כאילו מורידים אותה עד הרצפה. אבל ברגע שהתקרה בעצמה היא עקומה, כמו גגות רעפים כאלה, זה לא ישר, זה לא ישר, אלא זה עקום. אז אני לא אומר פי תקרה, אין לי פה פי תקרה, זה עקום. אז אני לא אומר יורד וסותם. עכשיו הגמרא מתרצת את התירוץ של שמואל, קודם כל על העניין של חצר. למה אתה צריך להגיד שהחצר נפרצה בשתי רוחותיה? אם זה פרצה של עד 10 רמות, זה פתח. אז גם אם זה יהיה בשתי רוחות, זה עדיין מותר, זה לא נחשב פרצה. ואם אתה מדבר על פרצה של יותר מ-10 רמות, אז אפילו בקיר אחד זה כבר נחשב פרצה. ואם זה פרצה, אז כבר יהיה אסור לטלטל באותו חצר. שמואל אמר, מדובר פה אפילו בחצר שנפרצה ביתר מ-10 רמות. אז אם כן, תשאל אותי, למה דווקא אם היא נפרצה בשתי רוחותיה, אסור לטלטל יותר בחצר כי היא פרוצה לרשות הרבים? התשובה היא, יהיה אחי אפילו מרוח אחת נמי. למה צריך להגיד שזה נפרץ משני צדדים? עצם זה שיש פה פרצה בגודל של 10 רמות לרשות הרבים, זה כבר אוסר את הטלטול בכל החצר. התשובה היא, שאם היינו מדברים על חצר, באמת אם זה היה נפרץ רק בצד אחד, לרשות הרבים, כבר היה אסור לטלטל בחצר. אתה יודע למה כתוב כאן שני צדדים? בגלל שמיד אחר כך מדברים על בית. משום בית. בגלל שלגבי בית אנחנו צריכים, כדי שיהיה אסור לטלטל בבית בגלל שנפרצה, הבית נפרץ לרשות הרבים, צריך שיהיה נפרץ משני הצדדים. כי אם הוא נפרץ בצד אחד, רק קיר אחד נפרץ, אז מה הבעיה? הרי יש את האובי של הפי תקרה, את האובי של הקיר כמו של התקרה כמו שאמרנו, פי תקרה יורד וסותם. אבל ברגע שנפרץ משני צדדים, אני כבר לא אומר פי תקרה יורד וסותם. שואלת הגמרא למה? הוא בית גופי תקשי. אתה אומר לי שבחצר אתה דיברת על שתי קירות שנפלו, בגלל שבבית דווקא עם שתי קירות נפלו, אז אסור לטלטל בבית. אם נפרצו רשות הרבים בשתי קירות, למה? למה דווקא שתי קירות? מה ישנה מרוח אחת? מה שתי קירות שנפלו שונים אם נפל רק קיר אחד? למה אם נפל קיר אחד עדיין יהיה מוטל טלטל בבית? מה הבעיה? התשובה היא, אז מה אם נפל הקיר, אבל אתה לא רואה את האובי של התקרה, הוא כאילו יורד וסותם, אתה לא מכיר את המושג הזה. זה קיר. זה קיר מהתורה. אם אומרים, פי תקרה יורד וסותם. מה, משתי רוחות לא אומרים פי תקרה יורד וסותם? נמיני, מה פי תקרה יורד וסותם? זה שאלה. ותכף הגמרא תתרץ את זה. הגמרא תתרץ את זה, שיש פה בעיה. הגמרא תגיד עוד מעט שיש פה ארבע מקומות לעשות פי תקרה יורד וסותם. זה מאוד מעניין. כי כשנפרצו שתי קירות, אנחנו צריכים לעשות, להגיד פי תקרה יורד וסותם על ארבע קירות. איך ייתכן? תכף הגמרא תתרץ את זה. אבל לפני שהגמרא מתרץ את זה, הגמרא מנסה להקשות קושייה נוספת. את הקושייה הזאת, הגמרא לא... הקושייה הזאת לא קשה בכלל. הגמרא מיד דוחה את זה. ותו, רגע, פי תקרה יורד וסותם? אם היה רק צד אחד, קיר אחד שנפל, אתה יכול להגיד פי תקרה וסותם? מיתלה לשמואל פי תקרה יורד וסותם, הרי אתה מדבר פה על התירוץ השני, התירוץ של שמואל. הוא סובר בכלל שאומרים שהאובי של התקרה כאילו יורד וסותם, אפילו בית קיר אחד, ואת מה למדנו? אכסדרה. מה זה אכסדרה? יש ארבע עמודים, כל הארבעה צדדים, מעליו יש כזה גג, אבל אין קירות. במקום קירות יש פשוט ארבע עמודים. בבקעה, זאת אומרת שזה הכל ריק מסביב, בקעה. אין קירות. רב אמר, המקום שמתחת לתקרה של הבקעה, של האכסדרה, מוטל טלטל בכולה. איך? זה רשות היחיד. מה רשות היחיד? איפה המחיצות? אתה לא רואה שהכל פתוח פה מכל ארבעה כיוונים? כן. תסתכל למעלה. נכון, יש שם את התקרה? יש את האובי של התקרה? אני אומר, כאילו יורד וסותם בכל ארבעה צדדים. מדין תורה, זה מקום סגור פה. אז זה רשות היחיד. נטול, תטל בכולה. שמואל אמר, אין מטלטלים באלה בארבע אמות. זה נחשב כמו כל בקעה, זה קרמלית. אתה לא יכול לטלטל שם יותר מארבע אמות. למה? פי תקרה יורד וסותם, לא? תשובה היא, לפי דעתו של שמואל לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, אז אם ככה לפי שמואל, גם אם נפרץ רק מחיצה אחת נפרצה לרשות הרבים, כבר תגיד שאסור לטלטל בבית, למה צריך להגיע לזה שנפרצו שתי קירות? עונה הגמרא, הלו קשיא. תראה, יש הבדל גדול, להגיד פי תקרה יורד וסותם בקיר אחד, לבין להגיד פי תקרה יורד וסותם בארבעה קירות, בארבע קירות. כי לטלי, אתה אומר שמואל שאני לא אומר פי תקרה יורד וסותם, זה באכסדרה בבקעה שאין שום מחיצה. אין מחיצה, אפילו מחיצה אחת. כל הארבע צדדים, אני לא אומר פי תקרה יורד וסותם לפי דעתו של שמואל. אבל כשיש מחיצה אחת טובה, ושלוש מחיצות האחרות, אני צריך להגיד פי תקרה יורד וסותם, אז איתלי, זה הוא סובר שכן אפשר להגיד. אז אם כן, הקושייה השנייה היא לא קושייה, כי שמואל באמת כן סובר פי תקרה יורד וסותם, אבל הקושייה הראשונה היא קשה. למה אתה אומר שאם זאת אומרת, אתה אומר ככה, למה בחצר כתוב דווקא שתי מחיצות שנפלו לרשות הרבים, הרי גם אם מחיצה אחת נפלה בין הבית לרשות בין החצר לרשות הרבים, זה כבר מספיק סיבה טובה שיהיה אסור לטלטל בחצר, כי הרי ברגע שיש לך פרצה יותר מ-10 אמות מהחצר לרשות הרבים, כבר החצר אסורה בטלטול. למה אתה צריך להגיע לשתי מחיצות? אומר שמואל, מכיוון שאני רוצה מיד אחר כך לדבר על בית, ובבית חשוב לי לדבר על שתי מחיצות בדווקא, כי רק אז, אם שתי מחיצות נפרצו בבית לרשות הרבים, רק אז אסור לטלטל בבית. אבל אם מחיצה אחת נפרצה לרשות הרבים, עדיין יהיה מותר לי לטלטל בבית, בגלל שאומרים, פי תקרה יורד וסותם, נשאלת השאלה, נו, ואם שתי מחיצות נפרצו את הכל, לא אומר פי תקרה יורד וסותם. הרי עכשיו אמרנו שלפי דעתו של שמואל, אפילו שלוש מחיצות, אנחנו אומרים שם פי תקרה יורד וסותם, רק בארבע מחיצות הוא לא אומר, אז גם אם נפרצו שתי קירות, בבית עדיין לפי דעתו של שמואל צריך לומר, פי תקרה יורד וסותם, ויהיה מוטל טלטל בבית, למרות ששתי המחיצות נפלו. אז מכל מקום קשי הקושייה הזאת, מתרץ את הגמרא תירוץ מאוד מאוד מחודש. כדעם רבי רב משמי דרב, כמו בתירוץ הראשון שתירצנו, שאמרו בבית מדרשו של רב בשם רב, שלמה כתוב כאן שתי מחיצות שנפרצו בבית, כגון שנפרץ בקרן זווית וקירויו באלכסון. שמדובר פה שלא נפרצו שתי קירות, שתי קירות אחת כנגד השנייה וכדומה, אלא נפרץ קיר בקרן זווית, קיר אחד, אבל בזווית של הקיר, שזה בעצם קיר אחד שהוא שניים. ומדובר שהתקרה היא באלכסון, ולכן לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, כי אין פה פי תקרה, כי פי תקרה זה כשהתקרה היא ישרה, אבל כשהתקרה היא בשיפוע, אז אין פה פי תקרה, כי הוא פשוט עקום, הוא לא ישר מלמעלה למטה, אלא הוא עקום. אז אנחנו לא אומרים פי תקרה, החנמי. אומר שמואל, גם אני מתרץ, שמדובר פה שהמחיצות נפרצו בקרן זווית. הזווית של הבית נפרץ. נפרץ שם 10 אמות. נגיע למקום שאיפה שנפרץ, נתאר. המקום שנפרץ בבית זה הקיר המזרחי צפוני. אז ככה, נחתך שם 5 אמות בצד המזרחי ו5 אמות בצד הצפוני. אבל, וקירויו ב4, זאת אומרת, שגם התקרה מעל הקירות בזווית הזאת, גם היא נפרצה לעומק של 4 טפחים פנימה. אז אם כן, אם אנחנו נסתכל עכשיו על התקרה, שנפרצה בקרן המזרחית צפונית, יש את זה פה גם כן בצורת הדף, בתוך ביורו של רשי. אז ככה, קודם כל, בקיר המזרחי, 5 אמות לפני שהוא מסתיים, שהוא מגיע לצד הצפוני, הוא נכנס פנימה 4 טפחים לכיוון מערב. ושם ואז בסוף 4 טפחים הוא פונה לכיוון צפון, שם הוא נפרץ ברוחב של 5 אמות. 5 אמות מדרום לצפון בצד המזרחי של הקיר. ואז הוא נכנס פנימה לתוך הקיר המערבי, ושם הוא נפרץ עוד 5 אמות, וזה בעצם הקרן זווית שהוא נפרץ. 5 אמות בכותל המזרחי, ו5 אמות בכותל הצפוני. ובנוסף לזה, לכיוון הכותל הצפוני, הרי התקרה גם כן נפרצה 4 טפחים. אז אם כן בעצם יוצא, שנפרץ פה בזווית בתקרה, קודם כל 4 טפחים פנימה לתוך התקרה, ואז יש לנו חוץ מזה 5 אמות בכל צד, בצד מזרח ובצד צפון. סך הכל 10 אמות. ועכשיו, מכיוון שיש לנו פרצה כזאת, אתה גם כן יכול להגיד פי תקרה יורד וסותם, אבל אתה יודע כמה פי תקרה צריך פה להוריד ולסתום? קודם כל צריך פה את הפי תקרה של הכניסה 4 טפחים, שנחתך מהקיר המזרחי, כמו שאמרנו, אתה צריך לסתום אותו. בנוסף, אתה צריך לסתום את 5 אמות של הקיר המזרחי, מדרום לצפון. בנוסף, אתה צריך לסתום גם כן את 5 אמות בצד הצפוני, ממזרח למערב. וחוץ מזה, אתה צריך גם לסתום את מה שנחתך מהקיר, בתוך העומק 4 טפחים, כמו שאמרנו. אז יש כאן 4 קירות לומר בהם פי תקרה יורד וסותם, ולפי דעתו של שמואל אי אפשר להגיד פי תקרה יורד וסותם ב4 קירות, רק ב3 קירות כמו שאמרנו. לכן כאן הפרצה הזאת אי אפשר לפתור אותה עם פי תקרה יורד וסותם, מכיוון שלפרוץ לרשות הרבים עשו לטלטל בבית. אם כי יש לנו כאן תירוצו של רב ותירוצו של שמואל. רב אומר שהסיבה שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם כשזה בקרן זווית, זה מכיוון שמדובר פה שהגג הוא גם כן באלכסון, ואין פה פי תקרה. שמואל אומר שמכיוון שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם ב4 צדדים, כי מדובר פה שנחתך בכל ה4 צדדים. למה כל אחד צריך להגיד פירוש אחר? שמואל לא אמר כרב, למה שמואל לא תירץ שמדובר פה שהתקרה היא באלכסון? כי אלכסון לא קטני, לא כתוב שמדובר פה שהגג הוא אלכסון במשנה, כתוב פה סתם בית, ובזמן המשנה סתם בית היה גג ישר, לא היה גג באלכסון. אז אין שום בעיה להגיד שמה פי תקרה יורד וסותם בשני הצדדים של הפרצה. ורב, למה הוא לא אמר כשמואל את הרץ שמדובר שגם התקרה של הבית נפרצה, אבל יש לנו כאן 4 קירות להוריד? כי אם כן, הו ילי כאח סדרה. אם כן, אם מדובר פה שהסיבה למה לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, כי יש כאן 4 קירות לסתום, אז זה כמו אכסדרה, כמו שיש לנו כמו, ארבע עמודים שעליהם יש גג, ובאכסדרה רב לטעמי דאמר, אכסדרה מוטל טלטל בכולה, לפי דעתו של רב כן אפשר להגיד פיתיקה יורד וסותם, גם כשאתה צריך לסתום בכל ארבעה הצדדים. אז הדרך היחידה שלא נאמר פיתיקה יורד וסותם לפי דעתו, זה כשהפיתיקה הוא בשיפוע, בעקום, אז באמת גם לפי, אז לפי דעתו של רב לא אומרים פיתיקה יורד וסותם, ועד כאן דף צדיק דלת.